לחיים לנכדתו של מייסד המכון הביסטולר מפישל זצ"ל, שהיום יום השנה ה-58 כמניין נוח לפטירתו, נפטר ביוטט טבת שנת תש"ח, ממש כאן בבית הזה, בדירה שכבר היום לא קיימת. פשוט מנהל המכון הרב הלל שליטה, מנהל המכון הרב רוזנבורם, הרב שדבי, הרבנים שדבי, כל הרבנים וכל החברים, ברכת השם עליהם. כל אחד ואחד אומרים הספרדים לפי מעלתו, לפי כבודו. אני בא עכשיו מסיום של מסכת עירובין. בסדר הדף היומי, זה היה אתמול, הדף האחרון, היום היום הדף הראשון של מסכת פסחים. אבל להיות ומגיד השיעור שם, הרב הגאון רבי זלמן דרוקשליטה, הרב של שכונת רחביה וכל האזור שם, הוא מיוצא המכון, למד כאן 7 שנים אני חושב. אגב, הוא בעל מגיד שיעור מעולה, מעולה, כוח ההסברה שלו וכוח החיתוך הדיבור שלו וגם העמקות. אנשים רגילים נראה דברים פשוטים, ומי ששומע, שומע שיכול להיות שיעור בישיבה גדולה חשובה. אז הוא כיוון את הדברים ככה, שבמקום אתמול, ביורצה של הרפי שלי יהיה הסיום. והודיע לי רק הבוקר, שזה קצת התעכבתי, כי עזבתי שם באמצע, הייתי שם בסיום, דיברתי שם, ועזבתי אחר כך. היה שם עוד תלמיד חכם עצום, הגאון רב לוי יצחק חלפרי שליטה, ראש המכון המדעי בעיות הלכה, שידוע בכל העולם היום הגדלות שלו בתורה, וגם הוא יוצא המכון שהיה כאן למעלה מ7 שנים, וגם המכון הזה נוסד על ידינו, נוסד על ידי 4 גורמים, מכון הריפישל, יד הרב הרצוג אמת, ייחוד מפעלים תורניים, ארגון המהנדסים הדתיים וארגון אנשי מדע שומרי תורה, באנגלית Orthodox Jewish Scientist. וגם הוא שם עובר שיעור קבוע בבית כנסת הגדול פעם בשבוע, וגם הוא בא לסיום, וגם הוא הזכיר במיוחד את המסורר זכר צדיק לברכה, שזה זכות מיוחדת, הבדי חכמים כאלה מרביצים תורה ברבים, זה הכל מכוחו, מכוח כוחו. ועל יהיה הדבר הזה קל בעיניכם. זה עניין של 58 שנים מפטירתו, זה עניין של למעלה מ-70 שנה מייסוד המכון. למעשה, תפריש צדיק ב' נושא על המכון, למעשה התחילו ללמוד באלו לתפריץ צדיק ב' ועברו כל כך הרבה שנים, 70 שנה, וברוך השם עדיין קיים. לא הרבה זכו לכך בעצם זה ברכה של אור ישראל וקדושו מרן הרב גאון הדורות, הרב אברהם ישראל הכהן קוק זצ"ל, שביובל ה-70 של מסורר פישל, שאני הייתי נוכח, אני הייתי כאן בבניין כילד עדיין, והוא אותו הרפישו, תפתח, לא תגיד, אותו הרפישו שעשו לו את המסיבה, בירך אותו, נדמה לי שזה היה הרב בעצמו, סבצח פישלן לארץ ישראל, סבצח פישלן לארץ ישראל, מה זה פישל? השום דגים, דגים לא שולט בהם עין הרע, בדגים לא שולט עין הרע, זו הייתה ברכה. הבאים ישרש יעקב. מאז כל מה שהייתי כאן במכון, כמנהל המכון, כל שנה היה בא מרן הרב הרצוג זצ"ל ליום הזיכרון, והיה חוזר על אותו הדרשה כל שנה. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל. הכוונה אל שמו של רבי סולר, ככה היה מתחיל את ההפטרה של שמות. ברוך השם, זה חסד גדול, חסדי השם, כי לא תמנו, כי לא קלו רחמיו, ואני נזכר מה ש... שמעתי מאבי מורי, הרב הנזיר זצ"ל, שאמר שלמעשה שני גדולים, שניהם כהנים, ברכו את הרפי שלו, אחד היה חפץ חיים, כי שורש המשפחה שלו היה מהאזור של רדין, 3 עיירות, רדין, מרץ ואיש אישוק. רדין הייתה באמצע, מרץ, עיר הולדתו של מסורר הרפי שלו, ואיש אישוק עיר הולדתה של אשתו, של חיה שינה, זכרונה לברכה, עליה שלום, היה באיש אישוק. והם מקורבים עם החפץ חיים. כשהוא יסד את הקרן שלו, היה תוכנית להקים 3 מכונים לאברכים, אחד בירושלים על ידו של הרב קוק זצ"ל, אחד ברדין על ידו של החפץ חיים זצ"ל, שהיה עוד בחיים, הוא נפטר, תברי צדיק ב', ואחד בניו יורק, על ידו של, שהיה זה מיועד לעבוד בראשו רב שמעון הכהן שקוף, בסוף זה לא יצא לפועל, מכמה סיבות, אבל זה היה התוכנית הראשונה, זה היה עוד בשנות ה-30 למניינם, היה משבר כספי גדול בארצות הברית, ובא שנותר, הספיק בשביל ארץ ישראל, קצת בשביל ארצות הברית, אבל זו התוכנית הראשונה, או בספר שחיבר מורי חמי, הרב חיים, רפול חיים שמשון גושן, זה צהל, נקרא 40 שנות מאבק על עניין של שמירת שבת, מסירות נפש של שבת, אז הוא כותב את כל תולדות העניין הזה של שלושת המקומות האלה, של תורה, שזה מכוחם של כהנים שמברכים, והברכה מתקיימת. להיות גם אני קצת כהן, ברוך השם, אפילו כהן מיוחס, ששמעתי מאבותיי, את השלשלת היוחסין, אז גם אני מצטרף לעניין הזה של הברכה, ושהברכה תמשיך להתקיים בעזרת השם. שני סוגים של לימוד תורה. יש לימוד תורה מצד המצווה של לימוד תורה. כל יהודי חייב בזה. ויש סוג של לימוד תורה בבחינת ללמוד על מנת ללמד. וחז"ל אומרים, כל מי שזוכה ללמוד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. מה זה ללמוד על מנת ללמד? אם אדם מבין היטב בעמקות ובהירות את הנושא שהוא לומד אותו, כל נושא, ובוודאי בנושא של תורה, אז הוא יכול להסביר את זה לתלמיד בעל שכל ישר. אפילו שהוא לא מומחה גדול ולא תלמיד חכם גדול, כל מה שיותר ברור הדבר ובהיר הדבר למלמד, התלמיד שומע ממנו יותר טוב. זה ללמוד על מנת ללמד. זה לימוד בעמקות התורה. אותו דבר גם לגבי פסיקת הלכה. כמו שידוע, העניין של ההלכה, זה השורש והיסוד של הבנת הסוגיה. כשנוסד המכון, התוכנית הייתה של מרן הרב קוק זצ"ל, היום יש מכון מיוחד על זה, לחבר את לימוד ההלכה עם לימוד הסוגיה. הוא חיבר ספר על זה, הספר נקרא הלכה ברורה, בינתיים יצאו כבר כמה וכמה כרכים, לא להבין איך אדם אחד ישר, היום עושים 5 מכונים על זה, לא היו מספיקים מה שהספיק האדם בעצמו, והיה אז הרב הראשי, וראש הרב ירושלים, וכל העול הציבור עליו, ובכל זאת יושב בלילות וכותב את זה, 24 כרכים של כתפי יד. הלימוד שלומדים את הסוגיה, ורוצים להבין אותה טוב, ולהסביר אותה, ויש לי שיעורים כאלה עם בלבטים, שמגיעים מסקנה, אני לוקח את הרמב״ם, ואני קורא לפני את הרמב״ם, הכל נעשה ברור בהיר. בסוגיה אפשר לראות, יש דעות שונות, זה חילוקי דעות, וצריך להבין, וקשה להבין, רש"י אומר ככה, תוספות אומרים ככה, מהמסקנה. הדרך הלימוד הזה, לעסוק כשמעית, אליבא דהלכתא, זה גדלות תורה. וגם דרך הישיבות, בהעמקה של הגדרות וסברות וחילוקים, כפי שמקובל בישיבות הגדולות, מיסודון של הנציב והרב חיים הלוי מבריסק, גדולי ראשי הישיבות, לכאורה זה לומדים בלי קשר עם הלכה למעשה, הם לומדים, בלי הרמב״ם לא מבינים כלום. לא במקרה כל שיעור ישיבתי מתחיל ברמב״ם, לא בגמרא אומרת, סתם שיעור מתחיל הרמב״ם אומר כך וכך, וכאן קושיות הידועות התירוצים. שני גדולי ישראל, שאחד חגגנו עכשיו 800 שנה לפטירתו, והשני החוגגים השנה 900 שנה לפטירתו, הרמב״ם ורש"י. גם הרמב״ם וגם רש"י יש להם דבר משותף. הרש"י בפירושו והרמב״ם בפסקיו לא כתבו את המקור שלהם. קחו את הרש"י. היום יש כבר, אנחנו עוסקים, התחלנו כאן במכון, עכשיו ממשיכים את זה במוסד אריאל, רש"י השלם, אז כבר יש לנו ברוך השם 7 כרכים רק על בראשית ושמות. ועוד לא הקפנו את הכל ממש, את הרוב של הדברים. ורש"י בכמה שורות מחבר, אין דבר שרש"י אומר שלא מבוסס על דברי חז"ל, אבל זה כתוב כאילו פירוש שהוא כותב אותו מעצמו. וגם הרמב״ם כך, לעתים רחוקות מאוד, הרמב״ם מביא את המקור שלו. כמו שבמשנה גם כן קורא לעתים רחוקות, הפסימה הייתה בכלל למה יצא, מדרש, בדרך כלל הלכות פסוקות. הלכות ברורות, פסוקות, לא כתוב, איפה אתה יודע, ככה כתוב, כך אומרת המשנה. עלה, דרך של הרמב״ם הייתה אותה הדרך. הלכות פסוקות. אבל כאשר הרמב״ם אומר דבר מדעתו, בלי מקור, אז הרמב״ם כותב, יירא לי. זה לא מקרה. כשובר ירלי, סימן שהוא חידש את זה בעצמו, לא על פי מקור. והגאון האדרץ, רבה של ירושלים, האדרץ, רבי דוד שטעונים זצ"ל, חותנו של מרן הרב קוק זצ"ל, היה אבי אשתו הראשונה וסבא של אשתו השנייה. הוא כתב ספר מיוחד על כל הירלי של הרמב״ם, לבאר את הקושי ולמה הרמב״ם אומר ירלי ולא אומר שזה על פי מקור. המטרה של המכון הייתה שהמצוינים של יוצאי הישיבות ימשיכו אחרי שהם כבר כל אחד ואחד נשא אישה וקים בית, יקדישו את עצמם ללימוד תורה בעמקות, לעשו כשמה את העלי בדי הלכתה, לא סתם ללמוד. זה היה חידוש, לא למדו כאן סוגיות, למדו טור שולחן אורך על הסדר. אחר כך, שאני זוכר שהרב הרצוג רצה למר לי פעם לעשות סדר שני, שלמדו גמרה על הסדר, גם גמרות ללמוד, שלא לשכוח לימוד גמרה, שזה היסוד. אבל למה אתם לומדים דף בכל יום? אז אתם אחרים לא ילמדו. אבל הבוקר היה מוקדש כולו ללימוד הלכה. טור, שולחן אורך, רמב״ם. זה הדרך המיוחדת שהייתה כאן. וזו זכות מיוחדת, משום שעל זה נאמר, תנא דבי אליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה כאן הפשט? בן העולם הבא. זה מובטח לו בן העולם הבא, צריך להבין. שמעתי ממורי ורבי, הסבא של הרבנים שדמי, הגאון רבי יעקב משך הרלב זצ"ל, בשיחה ששמעתי מפיו, עולם הבא זה עולם ההולך ובא. זאת אומרת, מתחדש בכל יום, מתחדש בכל יום. לא עולם העליון. כל אדם עושה את העולם הבא שלו במצוות שהוא עושה, וחס וחלילה גם להפך, אבל בעיקר במצוות. כל יום יש מציאות חדשה. האדם ממשיך ללמוד את הגמרא, את המציאות שהייתה אז, והוא לא מסוגל לתת תשובות להלכות שמתעוררות בכל יום. אז הוא לא בן העולם הבא. הוא שייך אולי ללמוד, יש לו זכויות, בקיים מצוות תלמוד תורה, אבל לא בן העולם הבא. חס וחלילה יבואו בני אדם ויאמרו שאי אפשר לחיות על פי התורה היום. עולם שיש בו, ניתן דוגמה, יש חלק גדול ממקצועות הכלכלה, זה ביטוח. מי שימצא את המילה ביטוח בגמרא או ברמב״ם, אני נותן לו פרס הכי גדול שאפשר לתת. לא תמצאו, אין דה, כל המציאות הזאת לא קיימת. על מה מוססת ההתחייבות הזאת, האם היא תופסת על פי דין תורה, למה? אחד מהחברים שלנו פרסם ספר על זה, הרבה שנים. זאת אומרת, יש מציאויות חדשות בכלכלה, במדע, במציאות. ולתת תשובה למציאות, כל מה שאדם יותר גדול, אז יותר מסוגל להעמיק ולמצוא את המקורות של חז"ל ושל גדולי הראשונים והאחרונים, ולהתאים אותם לשאלות החדשות שמתעוררות בכל יום. זהו כל השונה הלכות בכל יום. לא חס וחלילה לתקן את התורה או את ההלכה, ולא לומר שאי אפשר לשמור את התורה, לכן אנחנו מתירים את הכל. זה דרך האפיקורסים. אנחנו אומרים, אין דבר בעולם שאין לו תשובה בתורה. זוכר שנוסדה המדינה, מדינת ישראל, קרא הרב הרצוג זצ"ל, יחד עם יעז הרב מימון זצ"ל, היה שר הדתות, 10 תלמידי חכמים, הסקירה אחדים היום, שלמה זלמן אורבך זצ"ל, ברוכלי בזק זצ"ל, שלמה גורן זצ"ל, המצוינים שבירושלים, כל אחד קיבל מקצוע לברר, אחד משטרה על פי התורה, שלי צבא על פי התורה, שלישי שבת על פי התורה, כל אחד היה קיבל להגיש לרב תוך שנה, הצעה איך אפשר לנהל את כל העניין שיהיה על פי תורה, בלי משטרה אי אפשר, בשבת אנחנו צריכים משטרה, מה מותר, מה אסור, איך, הרב ולדנברג, שיבדל לחיינו ירוקים, ואיזה ולדנברג, מהר מכמי אני חושב, ישנו עוד, ברוך השם, ברוך השם, היו ממש הגדולי הגדולים, וזה, פה בתוך הבניין הזה, היה המוקד של הבירורים הללו. אספר לכם עוד מעשה, שנוסד המכון המדעי טכנולוגי באותה הלכה, לפני שהוא נוסד גם צומת, אחר כך נפרד ממנו צומת, כמו שיש תמיד שישיבה אחת, אז נוצרת ישיבה אחרת בתוכה ונפרדת, ושניהם מתקיימות אחר כך. יש חברון, יש סלבות. כך יש בכל העולם. יש מרכז הרב, ויש ישיבת הרמור. ככה המציאות. שנוסד הדבר הזה, היה צריך לאסוף בשביל זה כסף. לאן הולכים לחסוף כסף? באמריקה הולכים. נסעתי לניו יורק, הרבה לפני זמנכם, ועשו ועידה של כל האנשי מדע שומרי תורה, אורתודוקס ג'ויש סיינטיסט, והסברתי להם את התוכנית, ודרשתי מהם שהם יהיו שותפים וירתמו לעניין הזה, כל אחד, אנשים הגבירים מכבדים פרופסורים. אז ככה, קם אחד, מדען אחד, ואמר, אדוני הרב, נניח שאנחנו נשב, המומחים לכל מקצוע הם גדולי הרבנים, ונראה שאין פתרונות. מה לעשות? התורה לא נותן פתרון לדברים הללו. ואז יהיה חילול השם, אומר. אולי יותר טוב לא לחפש פתרונות. הם לא שואלים אותנו, ממילא הם לא שואלים אותנו, הם לא עושים מה שאנחנו רוצים, אלא החילוניים שמנהלים את העניינים. אני עניתי לו שזה להגיד שאין פתרונות בתורה, זה לפי דעתי ממש כפירה. התורה היא תורת חיים. אדם שאומר שאי אפשר לחיות על פי תורה בכל העניינים, אז אין לו אמונת חכמים ואין לו אמונה בתורה. הוא קצת נפגע, אחר הודה לי, זה היה תת אדמירל רטקובסקי שהמציא את הצוללת האטומית. היה יהודי אורתודוקסי, כבר נפטר, ויש לי בושה את השאלה הזאת. היה יהודי מאמין, הרלכרית, בושה את השאלה. למחרת הייתי מוזמן אצל הגאון רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, ראש ישיבת המזכר חנן. סיפרת לו את כל הסיפור, שזה שאל שאלה כזאת, אז אני יוצא ככה. אז הוא אמר לי בשפה האנגלית, זה ששאל את השאלה הוא לא תלמיד שלי. תלמידים שלי יודעים שלא יכול להיות שאלה כזאת. או שאין לנו מספיק ידיעת התורה לפסור את זה, אנחנו אשמים, או שאין להם מספיק ידיעת המדע להציע פתרונות על פי מדע. אז הבעיה שלנו, לא בעיה של התורה. ככה אמר לו הרב סולובייצ'יק. אני אומר את כל הדברים האלה, משום שהמוסד הזה שנוסד לפני כל כך הרבה שנים, תחיות על פי התורה. ולכן זו זכות גדולה לכל מי שממשיך כאן, וצריכים לשאוף, אני אומר לחברים וחברי המכון, לשאוף לגדלות תורה, וליצירה של תורה, ולהתחדשות. ואז בעזרת השם, זוכים שהקדוש ברוך הוא שולח ברכה, ויגדיל תורה ויאדיר, וכל מה שנעשה בבית הזה יהיה לעילוי נשמתו, של בישראל ארון פישל, לצהל שהיום, היום הזיכרון, ה-58 לפטירתו, עד כי יבוא גואל, ונזכה לביאת המשיח, לתחיית המתים, מרב ימינו אמן. אולי אני רוצה להוסיף רק אינפורמציה, חודש תיבת, יש לנו 3 יורצטים, במשפחת ארון פישל, 3 יורצטים. הוא נפטר ביוטט, אשתו נפטרה בחפחת, של חפחת, וחותני וחותנו של הרב רשל, שעמד בראש המכון כאן, בפורל חיים שמעון גושן זצ"ל, נפטר בחב דלת. בעזרת השם, בחב דלת... רגע, אני אומר, שאני בחב דלת אמת נוהג להגיד שיעור דווקא בבניין שיש על שמו שם הספרייה, וגם העולם הזה קרא לו על שמו. את השלט הזה אני עוד כתבתי. ואני פעם אגיד שיעור, אני מזמין אתכם לבוא, בשעה 12 ביום יום שלישי הבא, אחרי החב דלת, על עקירת אילנות בארץ ישראל, אילנות מאכל, על פי התורה, בזמן מלחמה ובזמן שלום. זה נושא אקטואלי, יש בעיתונים שעוקרים עציב, וככה זה נושא, לברר את ההלכה, מה מותר, מה אסור, בעזרת השם, וזה יהיה לעילוי נשמתם. בבקשה.